יום ראשון, פרשת בחוקותי. 36 ימים לעומר אנחנו אוחזים רבותיי. מתקרבים. בעזרת השם שנזכה לקבל את התורה ושהתורה תקבל אותנו. גם היום יש לנו הרבה חומר, דברים מעניינים, סיפורים, הלכות, המדורים הקבועים, ענייני מוסר. בואו נתחיל. הגאון רבוך בר לייבוביץ', זכר צדיק לברוכה, ראש ישיבת קמניץ, שעוד הייתה בליטא, ביקר פעם בארצות הברית. הוא נכנס שם לבית אחד התלמידים שהיו לו, שגרו בארצות הברית. באותו זמן, אשתו של אותו תלמיד הקשיבה לאיזה ניגון, ניגון חסידי שבקע מהתקליט שהיה להם בבית. כשרבוך בר נכנס, אז התלמיד מיהר לכבוד את אותו פטיפון, פני כבודו של רבו, הציע לו כיסא לשבת. אבל רבוך בר לא התיישב על הכיסא וביקש מהתלמיד שיצא את זה למרפסת, הוא רוצה להגיד לו איזה משהו אישי. כשהם יצאו שניהם למרפסת החוצה, אז הרשיב אמר לתלמיד שלו, איפה מצאת האתר לסגור את הפטיפון בלי ליטול רשות מאשתך? פגעת בה. נכון, אני מבין שעשית את זה לכבודי, אבל ככה מכבדים את האישה? סוגרים לה את הכלי נגינה כשהיא עומדת ומקשיבה לו? כנס נא הביתה ותבקש את סליחתה. ענייני בין אדם לחברו, איך אנחנו רואים את הרגישות של גדולי הדור, של גדולי ישראל. ונוסעתי גשמיכם באיתום, אומרת לנו הפרשה. יש פה סיפור נפלא מהספר המיוחד ומתוק האור, על יהודי מסוים שמשך הרבה שנים היה לו תפקיד ממשלתי חשוב. הוא הגיע פעם למור נגרח קניבסקי שליטה ושאל אותה שאלה. בעוד כמה שבועות הוא מחתן בת, החתונה תארך בעזרת השם בבית הכנסת הגדול בירושלים. ויש שתי אפשרויות לעשות החופה. אפשרות אחת לפתוח בתוך העולם תגג ושם לעשות החופה. והשנייה, לעשות החופה מחוץ לעולם בחצר. והנה, אם החופה תארך מחוץ לעולם, זה ידרוש הערכות מיוחדת מטעם השבק, לשמור על נשיא המדינה שאמור גם להשתתף באותו אירוע. שמרה אחרת לגמרי מאשר בתוך העולם. כל מי שנמצא בעולם כבר נבדק בכניסה, לכן יש עדפות שהחופה תארך בתוך העולם. מאידך גיסא, אם ירד גשם, אין אפשרות לפתוח את גג העולם, שהעולם לא יתמלא במי גשמים, ואז הם מוכרחים לעשות החופה בחוץ. אז החופה, החתונה תהיה בעזרת השם בחודש אדר, והוא רוצה לדעת האם צפוי שירד גשם מזמן החופה או לא. רב חיים מיד ענה לו, לא ירד גשם. טוב, אותו יהודי הודיע לשבת שעושים את החופה בתוך העולם. במשך כל יום החתונה רבו יישא, ירד גשם. כשהגיע זמן החופה, הגשם הפסיק. פתחו את הגג, עשו חופה, ואחרי חצי שעה, כשהגג הוחזר למקומו, התחיל שוב לרדת גשם. כמובן, אותו יהודי סיפר את המויסס לכולם. אחד מהנכדים של מורון, הגרח, ששמע את הסיפור, ניגש אליו, ניגש לסבא, ושאל אותו איך הוא ידע שלא ירד גשם. אמר לו רב חיים, באמת לא ידעתי, אבל הגמור בראש השנה אומרת, שאחד בשבט הוא ראש השנה לילנות. כיוון שיצאו רוב גשמי השנה, אם יצאו רוב גשמי השנה באחד בשבט, אז הולכים אחרי הרוב. הסברה אומרת שעכשיו יותר לא ירדו גשמים. טוב, ככה עונה לו רב חיים כנת. קניין חוכמת פרק אובס. אומרת המשנה, פרק ה' משנה כף, וגיבור כארי לעשה את רצון יביחו שבשמיים. ליסדים באבות חמובה סיפור על הרב פנחס שריינגר, זכר צדיק לברוך. בימיו האחרונים, לפני שהוא נפטר, היה חלש, חלש במיוחד. אשתו סיפרה שהגישה לאותו כוס תה, והיא לא שמה לב שהניחה את הכוס במרחק של איזה 30 סנטימטר מהסנדר, שהוא לידו ישב ולמד. אחרי כמה דקות ראיתי שהוא עוד לא שתה את התה, שאלתי אותו למה הוא לא שתה. קרבה עליו את הכוס, ואז הוא מיד שתה. אחרי זה הדבר חזר על עצמי, הגשתי לו תפוח, חתוך לחתיכות קטנות, שיהיה לו קל לאכול את זה. הוא גם לא אכל, רק אז הבנתי שהוא כל כך חלש, שהוא לא מסוגל להזיז את היד קדימה 30 סנטימטר. אחרי זה היה צריך ללכת לקום מהמקום שלו, לעבור לחדר אחר. התחיל ללכת, נאחז בכוח בארון ספרים, ובכל פסיעה כמעט נפל. וברוך השם בדיוק נכנס, הבן הצעיר עזר לו ללכת, הגיע למקום שהיה צריך להגיע. עוברים מספר דקות, ממשיכה הרבנית ומספרת, הלכתי לראות מה המצב שלו, ואני רואה שהוא יוצא מהסלון, שהוא לא שומע על שום דבר. ולא רק זה, מחזיק בידיים, גמרה גדולה, אתם יודעים, הגמרות של פעם, ביחד עם זה שולחן ערוך, ועל זה שורה רב שמואל, והוא ככה הולך עם כל המשקל הכבד הזה. בלי שום עזרה, בלי שום תמיכה. אז זעקתי לעברו, הרי לפני כמה דקות לא יכלת להרים את היד 30 סנטימטר בשביל כוס תאי. איך אתה סוחב ככה לבד ספרים כאלה כבדים? ויהיו בחיוך הפשוט שלו, אומר, זה אף פעם לא קשה. כשמדובר בתורת השם, שום דבר לא קשה ומייגע. אם בחוקי שיתלכו, אומר רש"י, רש"י המפורסם, שתהיו המילים בתורה. יש פה סיפור נפלא מהספר לב ישראל, על רב ישראל גרוסמן. הוא סיפר, הוא היה ראשי בפינס קרלין, אז הוא סיפר שהוא זה, הוא זכה להכיר כמובן, תלמידי חכמים, שאפשר להעיד שהם קיימו את הציווי שהם יחוקו איזה תלכו. שתהיו עמלים בתורה, פשוט ישבו ועמלו בתורה, יומם ולילה, מתוך הדחק, תנאים קשים ביותר. על אחד מהמיוחדים שבהם, הגאון הצדיק רב גרשון לפידות, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, רוצה לספר סיפור מופלא עליו. זה היה בתקופה של הפגזים, במלחמת תש"ח. שכונת מאה שערים והסביבה היו ממש בחזית המלחמה. חיילי הלגיון הירדני עמדו על חומות ירושלים וכיוונו את התותחים על השכונות המאוכלסות והעיפו מאות ואלפי פגזים שממש זרו ערס רב וכיבדו חיים של, רבים בלי הבחנה. ענני אש ואשן היו מעל השכונה, דם נשפך כמיים. והמצב העגום של המשפחות שנותרו היה קשה ממצוא. חוטי חשמל מנותקים, חושך, אפלה, אין מים לשתות. אנשים היו עומדים בתור כדי לקבל פח מים עם חלקי המלח של כוס המים. והיו נופלים קורבנות לאותם כדורי מוות של הצלפים שפגעו בהם. מי שהייתה לו אפשרות, אב ברח לערים הרחוקות יותר במרכז. ומי שלא, היה יורד למחתרת. הוא מספר שבשכונת בתי וייטנברג, היה מרתף יין של משפחת ויטמן. 300 איש הצטרפו בתוך המרתף, ובתוכם גם אני ומשפחתי, שלושת ילדים הקטנים, שהתחלקו כולם באיזה מזרון אחד, שם מונח באחד הפינות של המרתף. באחד מימי הפוגה, שהיה נדמה ששורר קצת שקט, אז יצאתי לחפש אם אפשר להשיג איזה בקבוק נפט. בקבוק נפט, שיהיה אפשר לבשל תבשיל אוכל לילדים הקטנים, ששיוו לאיזה משהו חם. הוא אומר, הצלחתי ברוך השם, עלה הרבה כסף להשיג בקבוק נפט. כתבתי אותו, באתי לחזור למרתף. בדרך אני פוגש את הגאון הצדיק רב גרשון לפידות. הוא שאל אותי, מה אתם מחזיקים ביד? אז סיפרתי לו שאחרי עמל וטרחה, הצלחתי להשיג בקבוק נפט. רב גרשון בכה, פרץ ובכי. והוא התחיל לספר על הצער שהיה לו. מה הצער שלו? כבר כמה לילות הוא עומד עם הגמרה ברחוב ומתאמץ בכל כוחו ללמוד לאור הלבנה, לאור הירח. הוא אומר, העיניים שלי ממש מתנפחות מרוב מאמץ. אנא, תחוס עליי. תן לי מבקשה כוס אחת של נפט. הרב גרוסמן, ראיתי את גודל הצער שלו, הרגשתי ממש עניין של ויכוח נפש. מנעתי לו כוס מאותו נוזל יקר, מאותו נפט, ונתתי לו מתנה. למחרת בבוקר ניגש אליי אחד מהשכנים במרתף ואומר לי, אורח חשוב ורם מעלה מחכה לכם למעלה בכניסה. אני עולה למעלה ואת מי אני רואה? את רב גרשון, הטריח את עצמו לבוא עד אליי, ואז הוא פונה אליי בשאלה תימה, אולי יש לכם עוד כוס מהנפט? לא, אומר הרב גרוסמן, לא האמנתי לי משמע אוזניים. שאלתי אותו בתמיה, איך ייתכן שהספקתם כבר להשתמש עם כל הכוס שקיבלתם רק אתמול? אז רב גרשון ענה בתמימות, מה אני אעשה? אני הכנתי פתילה מאוד מאוד דקה, והכנסתי אותה לתוך הכוס. ככה למדתי כל הלילה. לאותו אור דק של הפתילת נף, אבל מה אני אעשה? מה אני אשם? הלילה עבר, הנף נעלם לגמרי. תראו מה זה מסירות, מסירות של לימוד התורה. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים לשיעור דף היומי בהלוכה. איך אפשר לייחד מוקצה שיהיה מותר לשימוש בשבת? אז תוכלו לשמוע את זה בשיעורה נפלאה של רבי הרב זילברשטיין בשלוחה אחד. ובואו נלמד גם אנחנו את הימי הדף היומי בהלוכה. אנחנו חוזרים בסימן שנחת, בסעיף קוף בייס. ייחוד מוקצה לשימוש בשבת. אז מוקצה, מחמס גופה שייחדו אותו לפני גזרת השבת לשימוש מסוים שמותר בשבת, אז זה נעשה לכלי שמלאכתו לאיסור, והוא מותר לטלטל אותו בשבת. ויש הבדל בין בדין של איך לייחד אותו, בין חפץ שרגילים לייחד אותו לשימוש מסוים, לחפץ שלא רגילים לייחד אותו. שמה? חפץ שרגילים לייחד אותו לשימוש מסוים, מעיקר הדין מותר לטלטל אותו גם אם ייחדו לשבת הזאת בלבד. אבל כתחילה, צריך לאחל אותו לשימוש הזה לעולם. הוא במקרה הצורך, אפשר להקל במקום הצורך. שימוש בחפץ פעם אחת ביום חול, באותו שימוש מסוים, נחשב בחפץ כזה כייחוד לעולם. והייחוד, רבו יצאי, מועיל גם במחשובה, לא צריך בדיבור. ויש אומרים שנדרש איזה מייסי כלשהו בחפץ עצמו, שיתקין אותו לשימוש של היתר, והדעה הזאת מובא בשולחן ערוך. ויש בגדולי האחרונים שהחמיר כמותה. מוקצה שמיועד לשימוש חד פעמי, איך אפשר לאחד לו לשימוש בשבת? אז כמו שאמרנו, חפץ שהשימוש בו הוא חד פעמי, אם משום שמתקלה בעת השימוש, או בגלל שלאחרי השימוש, שימוש אחד הוא כבר לא ראוי לכלום, אז הייחוד שלו נחשב לשבת אחת ייחוד לעולם, כי הרי השימוש אחד בו זה היה לאילום שלו. וייחוד ללא הגבלת זמן מסוים או עשיית מעשה בחפץ שמייחד אותו לשימוש המסוים הזה, זה נחשב כייחוד לעולם כל חפץ. למרות שלא היה בכוונה שלו במפורש לאחד את זה לעולם. ושימוש בחפץ פעם אחת עם מות החול, לא נחשב בחפץ כזה שמה, שחפץ שלא רגילים לייחד אותו לשימוש ביתר, אז יהיה צריך לייחד אותו לשימוש לעולם. במחשבה יש שומרים גם במייסט. אבל אם רגיל להשתמש בו לאותו שימוש בימות החול, אז זה כבר כן נחשב כייחוד לעולם. איך אפשר להפוך כלי שמלאכתו לאיסור, לכלי שמלאכתו ליתר? אז כל מה שאמרנו מקודם לגבי הייחוד, זה דווקא מוקצה שלא נועד מלכתחילה לשימוש היתר. אבל חפץ שנועד מלכתחילה לשני שימושים, שני שימושים אפשריים, או שימוש של איסור או שימוש של יתר, לכל הדעות מספיק לייחד אותו לשימוש של יתר במחשב בלבד, ולא צריך מעשה. למשל, בזמנים עברו, העצים מלכתחילה היו משמשים לישיבה, גם לישיבה וגם להסקה. אם הוא ייחד את העצים לישיבה במחשבה בלבד, מספיק. הכלי שמלאכת לאיסור שאין הדרך לייחד אותו למלאכת יתר, והוא רוצה עכשיו לייחד אותו למלאכת יתר, ובכך להפוך אותו לכלי שמלאכתו ליתר, הדין שלו זהה למוקצה מחמס גוף, רואה והוא צריך איחוד לעולם. ויש אומרים שמספיק בייחוד לשבת אחת. עד כאן בעניין דף היומי בהלוכה שנלמד היום בגודש. בואו נזכר מה למדנו ביום חמישי. חפץ של מוקצה, שמונח באמצע הרחוב, במקום שרבים מהלכים ממנו, וקרוב לוודאי שינזקו ממנו, למשל, זכוכית שבורה, קוצים או אבן חדה, מותר לטלטל אותם על מנת לסלק אותם משם, גם באופן שכרוך באיסור עצות דרבונון. בית צמצמים בו רבים, בית הכנסת למשל, יש אומרים שזה לא נחשב כמקום הלכו רבים, ויש אומרים שגם בית פרטי שמוצאים בו אנשים רבים, זה נחשב כמקום הלכו רבים. חפץ של מוקצה שמונח בשבת, במקום שעלול להזיק, והוא גדול וניכר לעין, באופן שכל העוברים בו במקום יראו ויזהרו מלהינזק. אין לטלטל אותו בידיים, אלא מן הצד, כגון על ידי מטאטא. עד כאן מה שלמדנו שבוע שעבר ביום חמישי. בואו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר למה רב חיים עזר גרודז'ינסקי, זכר צדיק לברכה, נהג לברך על נורת חשמל? על פי הקבלה צריך לברך ברכת מאיר האש על נר של שעווה. אפשר לברך את הברכה הזאת על נר בודד שיש לו שלבת קטנה, אלא שמצווה מן המובחור לברך על אבוקה שיש לה אור גדול יותר. שני נרות שקלויים יחד, כמו שנהוג בימינו, או נרות שמקרבים אותם אחד לשני לשעת הברכה, מחייבים לאבוקה, אבל צריך להצמיד את הלהבות זו לזו. מוצישה בשיחה על בו יום טוב, זה עוד אותו הולך להיות, עוד שבועיים, נחלקו הפויסקים אם מותר להצמיד את הלהבות. ועל האור של החשמל אסור לברך, וגם על אור של נורת ליבון, שפועלת באמצעות חוט לאט, שזה נחשב כאש, עניין מלכס מבר ומחר בשבת, דעת רוב הפוסקים שאסור לברך. בדור הסמוך להמצאת החשמל, אז רב חיים מויזר, גרודז'ינסקי זצ"ל, הקל לברך על לפני צורך השעה, שמה? לפרסם ברבים שאותו נורה, ההדלקה והכיבוי שלה בשבת, הדין שלהם כהדלקה של נר וכיבויו. עד כאן בעניין הלוכה. דף היום מתלמוד בבלי, מניין שיושב פסול האבוידו, ומדוע יושב לא חייב מיטה כשאר הפסולים, ואיזה טומאה הותרה בציבור. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוכים, דף ק"ג. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפץ חיים יומי, החפצים בחיים. מי מאיתנו לא רוצה להיות ממשפחת החפצים בחיים? בואו, תצטרפו אלינו. תצטרפו אלינו ללימוד הימי בספר חפץ חיים. בואו נתחיל. בהלכה נלמדת היום, אנחנו אוחזים בהלכות רכילות, כלל ט' סעיף י'. החפץ חיים יפרט דוגמה לאופן שמותר לספר בו רכילות לתועלת. כשאדם רואה שחברו עומד לקנות או לעשות איזה עסק כלשהו עם אדם שעלול לגרום לו נזק, למשל, אם הוא רואה שאחד רוצה להיכנס לחנות לקנות סחורה אצל איזה לחנות מסוימת, והוא רואה בטבע של האיש ההוא שהוא איש תם, זאת אומרת שאפשר לעבוד אליו, והוא מכיר את טבע בעל החנות שהוא כל תשוקתו וחפצו להרוויח כמה שיותר כסף, ובשבילו איש כזה חגיגה. הוא יעבוד עליו, בטוח. אז הוא צריך לספר לו את העניין של החנות ההואיל ולהזהיר אותו שלא ייכנס בה. וכמובן, רבוי, צריך להזהיר, להיזהר, שלא יחסרו שער תנאי יתר שראינו לעיל. והביאור מוסופים של מדורת בירשו מביאים על זה אופנים נוספים שנידונו בת פויסקי. למשל, קבלן, שלא עומד בזמנים, תמיד הוא מסיים את העבודה שלו אחרי הזמן שקבעו. דעת הגרף קניאבסקי שבוודאי זה מותר. והגאונר בלחונן אלפרין אומר לומר את זה באופן כללי, כגון שכיוון שהרבה קבלנים לא עומדים בזמנם, אז כדאי לוודא את הדבר, להחתים אותו על כנס, אם הוא מאחר. והוא כלל הדבר לעניין סיפור על רמאות של אדם שרוצה להתקבל לעבודה, אז בזה הרמוז שטרן בוחרה שאם זה לא חורג משקר מצוי בעניין זה, אז לא אני מספר את זה, כי על דעת כן מקבלים אותך לעבודה. מוסד שמחפש מנכ״ל במשרה מלאה כדי שידיש את כל כוחו, זמנו ומרצו לאותו מוסד. וידוע על אחד שהגיש את המועמדות שלו, למרות שהוא כבר עובד במקום אחר, ויש לו טענה שהוא מנוסה והוא מוכשר, הוא ממעט בשינה, יכול לעבוד בשתיהם ביחד. אז דעת הרב מבנצל שמותר לספר את זה למוסד הזה, אלא צריך לנסות לומר לו מקודם שיאמר את זה בעצמו. ולספר על אדם שמטרים עבור מוסד ומשתמש בשמות של שתי מוסדות שונים כדי להטרים את אותם אנשים פעמיים, דעת הגאון רבו של וייס שמותר ואולי אף חובה לספר, שכן התורמים כמובן מקפידים על כזאת רמאות, גם אם מדובר בסכומים קטנים. לספר על אולם שעורך בשמחה שלא עשה אותו כראוי, דעת הגרחת שפירה, שאם קרה תקלה סבירה שהיא לא חריגה, כי בדרך כלל זה לא מצוי שזה קורה, ובדרך כלל זה בסדר המקום שם, אז אסור לו לספר את זה. צריך לשאול חכם מה מוגדר כדבר חריג שמותר לספר. עד כאן המדור הנפלא, חפצים בחיים, חפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר אנחנו בצחיים בספרות תורת הבית פרק תתווו, הוא מביא את הפסוק בפרשת ברסחנן, ויצבנו השם לעשות את כל החוקים האלה, לאירו את השם אלוקנו, לטוב לנו כל הימים, לחייסנו כיום הזה. מסביר אנחנו בצחיים שהפסוק פה מלמד אותנו ומורה לנו, שכשאנחנו עושים את חוקי התורה, אנחנו נזכה שייטב לנו כל הימים. ומה זה כל הימים? בעולם הבא. גם בעולם הבא, משום שבעשיית החוקים, זאת אומרת דבר שהשכל לא מבין, לא מחייב, אז מה ניכר? ניכר שום קיים לזה מצד העירת שמיים שלו. ובאמת, אומר הרבץ חיים, כל המצוות שאדם מקיים אותם, צריך שיהיה הכל בגלל ציווי השם. ומכלל הערב, משיח הרבץ חיים ואומר, נכלל להן אתה שומע עליו, שאם חלילה נתרחק מכם את רצון השם, אז יהיה חסר לנו הטוב המזומן לנפש בעולם הבא. וזה העונש הגדול ביותר לנפש. כי כל עונש תלוי בזמן, וכמו שאמרו, משפט ראשון בגיהנום 12 חודש. אבל מה שיחסר לנפש הטוב המזומן לעולם הבא, זה עונש נצחי. וכבר ידוע מה שאמר רמב"ן, שכדאי לאדם שיסבול כל אנשי הגיהנום, ולא ישללו ממנו את חלקו המזומן לעולם הבא. ויש ראיה לדבר, ממה שאמרו בגמרא על אחס, שבתחילה נגמר הדין שלו למעלה, שלא יענישו אותו בגלל שעסק בתורה, שלא יבוא לעולם הבא. ולמה? בגלל שהוא חטא הרבה. ותלמידו רבי מאיר עמל הרבה, שיענישו אותו בגיהנום, ואחרי זה הוא כן יזכה לרשת את עולם הבא. עד כאן בעניין הזה. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע. יש לנו סיפור מעניין. אם בחוקוי שתלכו ואת נצווה שתשמרו ועשית למויסו. רשי אומר שתהיו עמלים בתוירו. על השלוש מילים האלה של רשי נשפך דיו, הרבה דיו. כי במילים האלה מקופל יסוד של מהות התורה וצורת הלימוד שלה. התורה היא חיות האדם ממש. מציאות של חיים, וממנה כל המעלות והרעומות שלו, כדי להשיג את כל הסגולות והמעלות של האדם והבריאה כולה, אז אדם צריך ללמוד להתייגע כעסק של אדם, שהוא עמד בו כדי שלהצליח. וכמו שהחזון איש הוא כותב באחד האיגרות שלו, כל סגולות לימוד התורה נאמר על המלה, העמל של התורה. אבל יש נקודה מעניינת נוספת במעלה של העמלים בתורה. הרי התורה הקדושה היא מתנה שהייתה בבית נזר של הקדוש ברוך הוא. נתנת לישראל כדי שיגעו בה. ומה רב חפצו של השם שהבנים החביבים שלו יעסקו ויעמלו, עד שהוא אומר לפמלי שלו, חזו חזו בוא נוי חברי בית, למסעש כמיתר הבדילים. ובוודאי, בוודאי שיש שכר מיוחד לאלו המופקדים שמתעסקים ברכוש המיוחד של המלך. ושומרים עליו ועמלים בו, ומתעסקים איתו, לייקר אותו ולשבוע, להשביח אותו. השכר הניתן רק לעמלים בתורה הקדושה, וכמו שהתניא אומר, כך ידע הקדוש את תוירו, ובתוירו את העומל, ואם עדו את זה כן, שריך לא ילמבו ובתוירו ובלוח בו אלום הזה. אנחנו בצחיים סיפר סיפור נפלא, שמבאר את ההבדל בין העמל, המתנה של הקדוש ברוך הוא, לבין אחד שלומד בלי עמל והגיע. הוא הביא דברי התנא באובס, ועם איך כולם צדיקים? לא אלא מרשו אורץ, נצר מתוי, מאס יודע להספר. והמשנה לומדת בסנהדרין מהפסוק הזה, שכל ישראל יש להם חלק עולם הבא, ועם איך כולם צדיקים? אם כן, שאלו את החפץ חיים, אז מה כל הטרחה והרעש להתחזק ועוד ועוד, כשכבר מובטח לכל אחד שהוא בן עולם הבא? אני החפץ חיים, תשמעו ואספר לכם מה יש שאולי. בקייב, העיר הגדולה, היה גר עשיר מופלג, ישראל ברודצקי. היה עשיר גדול, בתי חרושת, מאות פעלים, מנהלים, רואי חשבון וכו' וכו'. כל אחד קיבל את המשכורת שלו לפי מעמדו וגודל המשרה. אותו עשיר היה ידוע בנדיבות, היה לו נדיבות לב גדולה, ידוע הייתה פתוחה לכל דבר שבצדקה. הוא ממש שם פזר את המנו להחזיק מוסדות תורה, תמך ביד רחבה במשפחות רבות של עניים, נזקקים, אנשים שירדו מנכסיהם. ידועה מאוד הייתה הדאגה שלו לקרובים ולבני משפחה, ואם היה ביניהם איזה אחד שהוא חסר כל, היה ממש נותן לו תמיכה חודשית, הוא היה אומר, כאילו יש לי עוד עובד. מדי פעם היה מבקר כמובן במפעלים, מתעניין מה שקורה, יושב עם המנהלים, בודק את המצב. בהזדמנות אחת הוא אמר לעצמו, אני תמיד יושב עם מנהלי מפעלים, הגיע הזמן גם להתעניין בפועלים החרוצים, לעודד אותם על העבודה, על המעמד. אוי מר וייסה, החליט ללכת לביקור אצל העובדים, ובהזדמנות הזאת גם להעניק להם מענק יפה על העבודה שלהם, על החלק שלהם בהצלחה שלו, בעסקים. וכך הוא הגיע לאחד המפעלים, בהפסקה, כל העובדים ניצבו בשורה אחת, הוא עבר אחד אחד, התעניין בעבודה, עודד אותו, שלשל מכל אחד מענק לכיסו. הראשון היה פועל ותיק שהציג את עצמו, בעל 18 שנות ניסיון, תפך לו על שכמו, נתן לו מענק. השני הציג את עצמו אחרי משמרת בוקר, עודד אותו, נתן לו גם מענק. השלישי, היה מפעיל מכונות מרכזי, וכולי וכולי, ככה על כל אחד, הוא מאיר לו פנים, מודה לו, נותן לו עוד איזה בונוס. בסוף, הוא ניגש לאחרון, שואל אותו מה הוא עושה, והוא אומר לו, אני בדוד שלישי של אבא שלך, ואני מסתובב כאן. כולם פורצים בצחוק, ובודד קנה לו יפה מאוד, תמשיך להסתובב בתור משפחה, אבל לא נתן לו כלום. סיים החפץ חיים, עכשיו אתם מבינים, באמת, לכל ישראל יש חלק בעולם הבא, כולם משפחה, אבל מה גדול השכר של אלו שלא מסתובבים בעולם הבא בתור חלק עם משפחת עם ישראל? אלא הם גם המילים בעבודה של בעל המפעל, בעל הבריאה. כמובן, מה יהיה רב שכרם? ומה רב טובו של הקדוש ברוך הוא בעל הבירה? ולהפך, כמה גרוע המצב שאדם מסתובב ומעביר את הזמן שלו. ואז צריך להגיד תודה על עצם זה שנותנים לו להמשיך להסתובב. כדאי וכדאי אומר החפץ חיים, לעמול בתורה, לקיים מצוות, עם קצת יותר עבודה, כדי לזכות באותו תשורה, באותו מענק, כברכת בורא עולם. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ולסיום אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומי. אומר החפץ חיים לספרו אהבת חסד מצוי מאוד בין אנשים, שלפעמים בשביל איזה סכסוך דבר קטן, יש להם תרומת אחד על השני. גם ששנאה גמורה לא נראית ביניהם, אבל הם לא רוצים להיפגש יחד. אבל באמת, באמת בעניין כזה נקרא שונא, ועובר עליו של היסיס לא יסכיח או בלבבך. אומר החפץ חיים, מסיים החפץ חיים ואומר, צריך להתבונן בשביל דבר קטן, יקשה באבון החמור הזה, שהוא נורא למאוד. רבו ישראל, גם אם איזה אדם צייר אותנו, או יחיס, משתדל שלא להגיע למצב שנמנע חלילה נדבר איתו, ולא נגיע לאותו לב של היסיס מסוכיך ולאובך. עד כאן דברינו להיום רבותיי, נאחל לכולנו שבוע טוב, הרבה הצלחה וכל טוב.